אנחנו בתנך עדיין, בעמוד 224 עדיין, פסוק 11, וידבר השם אל משה לאמור. אם שמת לב, זה מאוד דומה לפסוק א' ולפסוק ה'. דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. תסתה, מה זה? סטייה, כן? אבל כותבים את זה סינסטטה. ספק גדול אם בעברית קדומה היה הבדל בין סין ושין. שטו העם ולפתו, כן, משון שטות. נכון, מכאן חכמים למדו, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. או כלשונו של הרמב״ן, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה. עכשיו, מה פה הבעיה? מה זה מעלה בו מעל? שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה ונטמעה, ודן בה והיא לא נתפסה. זה אפשרות אחת. כלומר, אפשרות אחת שהיא באמת נטמעה. זה נקרא סטייה. יש אפשרות אחרת. ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמעה.
מה זה לא נטמעה?
כלומר, באמת לא היה כלום. אז למה כתוב תסתה? כי הייתה סיבה לקנאה. מה הייתה הסיבה? שהיא נסתרה. מה זה נסתרה? התייחדה בחדר אחד עם אדם, למרות שבעלה אמר לה, אל תסתרי עם פלוני. ובכל זאת הלכה ונסתרה, ויש עדים לזה שהם הסתתרו, אז זה כבר סטייה. זאת אומרת, למרות שפה איסור עריות לא היה, אבל מעילה הייתה. ולכן, בשניהם זה נקרא תסתה. בסדר? עכשיו, אז מה זה אומר הסטייה הזאת? שיש קלקול באמון המשפחתי. כלומר, הוא והיא לא מסתדרים. חושד בה, היא אומרת לא עשיתי כלום, אז למה בכל זאת הלכת איתו? וכי זו, האווירה לא טובה בבית.
זה שהוא קנאי כזה ש...
זה לכן לא סתם... לכן, אם הוא... לא, זה בדיוק, לכן יש הלכות מאוד מחמירות בדבר הזה. לא על כל כינוי, כן, כינוי בקוף, של האיש משכין את הסוטה. צריך ש... יש שם כמה תנאים, יש כינוי וסתירה פעמיים, לא סתם, צריך שיעדים לדבר ו... וכדומה, כן? זה... אבל אם סתם אדם אומר, שמע, אני חושד באשתי, בוא נשקה אותה מסותם, הוא מתחפש את החברים שלך, לך לפסיכולוג, הוא יעזור לך. כאן מדובר שיש מה שקרה רגליים לדבר. רגליים לדבר יש לזה הגדרה אחת, בשביל זה יש מסכת סותה. עכשיו, אז אם כן יש איזה קלקול באווירה בבית. אז מה אתה אומר?
למה התורה מדברת על אישה ולא על אישה? בורא אישה חושד בבעלה.
נכון. נו. אז חושד בבעלה שמה?
שרוי
תחד עם מישהי. עם מישהי שמה? נשואה או לא? אם הוא חושדת שהוא יתייחד עם נשואה, אז בעלה של הנשואה היא, הוא יביא את אשתו. אבל אם היא פנויה, נכון? אם היא פנויה, הרי מותר לאיש לשאת כמה נשים. אז איזה פה, איזה סטייה יש פה?
עדיין, אבל למה, אפילו שבעלה של אותה אישה שזאתה...
הרי איזה אמון? הרי הוא לא התחייב אף פעם לא להתחתן עם אישה אחרת. אדם מתחתן עם אישה, הוא לא התחייב לא לעשות אישה שנייה, אלא אם כן זה כתוב מפורש בכתובה.
אפילו הרב הוא התייחד עם נשואה.
נו.
ובעלה של אותה נשואה, הוא בסופו של דבר מביא אותה למקדש, ושם היא משקיע אותה.
נו. זה פועל גם על הבועל. כלומר, גם הבועל נפגע. כן, כלומר, כשהיא שותה מסותה, נגיד היא באמת נטמעה, אז גם הגבר שבא עליה, גם הוא נפגע. פה זה לא כתוב. אז הגמרא לומדת את זה, מרמזים, בכתוב.
בסדר?
מה, גם הוא נהיה חולה ומת וזה. מה אתה אומר?
התשובה שיש לנו את השאלה הזאת,
נו, אז דווקא לבית אבותם.
שאנחנו
נאמר
שהילד הזה
נחתה
הזו.
נו, אז מה?
ברגע שיש...
אז אנחנו לא יודעים...
כי שם התבושה היא הרבה יותר חמורה מאשר
על האיש. זאת אומרת, ויש קדושתה יותר מחוללת. אבל זה קשור לדין שאני אמרתי. כיוון שהוא יכול לעשות כמה נשים, זה אותו דבר. נכון. זאת אומרת, הוא לא צריך לשמור על עצמו שלא לעשות יותר מאישה אחת. והיא כן צריכה לשמור על עצמו שלא לעשות יותר מבעל אחד. לכן, יש הבדיקה הזאת. אפשר לשאול שאלה יותר קולט. אז למה באמת התורה התירה לאיש לשאת כמה נשים, ולא התירה לאישה לשאת כמה גברים? השאלה היא למה. למשל, בטיבט זה הפוך. בטיבט, אישה אחת לכמה גברים, ולא להפך. כלומר, אסור לאיש לפי הבודיזם הטיבטי לשאת כמה נשים, ודווקא אדרבה, אישה מתחתנת עם כמה גברים. מה זה משנה? איך זה משנה? הרי מבחינה... רגע, זה נכון שזה... נכון, זה מפחית את מספר הילדים. טוב, האמת היא שבטיבט אחוז גבוה מאוד של האוכלוסייה לא מתחתן בכלל.
כמנזירים.
ואחת הסיבות לזה שהם בוחרים בנזירות זה בגלל שהם מתחתנים, הם צריכים להתחתן עם עוד כמה. זאת אחת הסיבות, גם כן. כן, נכון, זה גם סיבה. השתגעת להתחתן, איך תדע מה היא תביא עוד? כן, כן. אז השאלה, זה חברה הפוכה. כן. מה התשובה? תגידו אתם.
התשובה היא...
למה, אני צריך לעשות כל העבודה? תגידו אתם.
מכה שהיא
שוברת... היא
איתה
לא
מבינה
שאפשר ליום שני גברים, ורק
יפה
יכול להבין
איך אפשר לראות את הנשים. ככה רגילים להסביר. אם כי זה לא פשוט כל כך מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה. כשאנחנו רואים אצל אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אברהם נשא שלוש נשים. יעקב, ארבע. יצחק, אחת. מי המעולה שבכל האבות? יצחק. הזוהר אומר, תושבחת דאבן זה יצחק. כמה שמות יש לאברהם אבינו?
תושבחת לפי התירוש שלך, זה בסדר גמור.
רגע, רגע.
השטוקי שבין האבות.
למה השטוקי? כן. רגע, זה לא אני אמרתי, זה רבי אברהם בן אגרא. רגע, רגע. כמה שמות יש לאברהם אבינו? שלושה. קראו לו אברהם, ואחרי זה אברהם, ואחרי זה אברהם אברהם. נכון? כמה שמות יש ליעקב אבינו?
שניים.
שלושה. יעקב, ישראל, ישורון. כמה שמות יש ליצחק אבינו?
אחד.
אחד. זה מעניין. זאת אומרת שהאדם המעולה הוא אדם שהוא אחד. יש רק ארץ אחת, רק אישה אחת, רק שם אחד. זאת אומרת שגם רואים בתורה עצמה שכאשר היה לאדם יותר מאישה אחת זה היה חידוש, כן? ולא שתי נשים שם האחת חנה ושם השני פנינה. זאת אומרת זה היה חידוש.
מה? אדם ראשון כבר עם שתי חוות.
נכון, ויש היה כישלון. את החווה הראשונה ושל החווה השנייה, כן, ככה זה נמוד. הוא אמר, זאת הפעם יוצא מעצמה, זאת אומרת שהייתה אחרת.
מה הייתה לילית?
כן, זאת לילית, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה למדנו בבראשית רבה.
צוחקת.
מה?
אני צוחקת עליי, למה אני לא יודע?
לא, עכשיו השאלה היא ככה. אז למה בכל זאת יש היתר לפי התורה לאיש לשאת כמה נשים, אם אנחנו רואים שזה פחות טוב, ולאישה אין יותר כזה?
יש יותר נשים מגברים,
בדרך כלל. זה הסיבה. זה אולי נכון בחברה שנלחמת הרבה. נכון, שיש הרבה חללים, והחללים הם זכרים יותר מנקבות, אז יכול להיות, מה אפשר לעשות? יש הרבה נשים שנשארות בבעל, אז מה אפשר לעשות? מכיר. זה אגב, זה באחת הכללות, כן? זה אחת הכללות. יתו שם, ואפו עשר נשים לחמם בתנור אחד, כן?
אבל מה זה שיהיה מחויה קיום של נשים יותר גדולה משל
גברים,
ילדים יותר
נבחרים מאשר
רכבות
ומתים. כן, אבל סך הכל האחוז הוא קטן מאוד בסופו של דבר, עד כדי שזה יצדיק, לא נראה שזה יכול להצדיק את ההפרדה.
שיהיה מחויה לבנו,
שידע
שזה בנו
ויתפל בו. מה? תסבירי לי, לא בטיח. לא, לא הבנתי, למה זה מסביר את ה...
אישה יולדת ויש לה עשרה גברים, אז אף אחד לא יודע של מי הבן. אם לאישה יש בעל אחד, אז הוא יודע שהוא אבי הבן והוא יהיה מחויב לו.
מה שאין כן עם הבת, זה בטוח ש... כן, כן, מה אתה אומר?
אולי הם לא רוצים ככה. אולי בצילה...
לא שומע.
זה מעניין,
וגם זה היה אפשר לשאול למה. אבל זה מתחיל להיות מעניין. למה הקרקע הולכת לפי אבות ולא לפי אמהות? זה מתחיל להתקרב למה שאני רוצה להגיע אליו. למה קרקע מתחלק לפי אבות ולא לפי אמהות? אל תכף לסבך אותן. מה? אני שואל למה. למשפחותם, לבית אבותם, זה נאמר על חלוקת הקרקע ולא לפי האמהות. למה?
כי האיש מאבד את הקרקע והאישה היא עצמה קרקע.
אולי נגיד יותר פשוט. לא, את מערבת שני דברים. ואני פשוט, מי שמאבד את הקרקע זה הגברים, לכן החלוקה היא לפי מספר הגברים. הגיוני. עכשיו, לפי זה הגברים הם נמצאים בחיים הציבוריים והאישה בחיים הביתיים. אז אם בחיים הביתיים יש רק בית אחד, החיים הציבוריים הם רחבים יותר. לכן דווקא מלכים נושאים כמה נשים. כי המלך, מטבע הדברים, הוא שייך להרבה תחומי חיים, וזה בא לידי יישום בכמה נשים. או? אדם שלם, כי יצחק אבינו, הוא גם מלך וגם בעל אישה אחת. סימן שהוא הצליח לאחד את התחומים, את החוץ מהפנים.
אז למה יעקב יושב בועלים, זה היה אוהל של שם ושל עבר, ולא של אשתו של שם, אשתו של עבר?
הוא לא
היה
נשוי.
מי?
יעקב, בשלב הזה.
לא, אני אומרת שבתים.
אחר כך יש אוהל רחל ואוהל אליה. ולמטפלות
בתינוקות, למילדות, והיה אצלם בתים, ודווקא בתי תמונה, ובתי לביאה, בתי מלכות.
לא
שבית הוא לא בפירוש אישה
ואוי
הוא לא בפירוש אישה.
למה?
אני
הבאתי
עכשיו
שתי דוגמאות. נכון, זה נכון. אז
מה
דווקא?
התפיסה
הטיבטית
שופכת את זה.
התפיסה הטיבטית היא מסרבת לקבל את העולם הזה.
אולי
בשביל הטיבטים העולם הזה זה מהרה, זה כללה.
אז הוא לא רוצה שיהיה לו את הנחלה?
כן, הוא לא מעוניין בזה. איפה הם חיים? בפסגת הערים המושלגת. זה שמה אפשר לאבד משהו? לא.
אולי גם כן הם רוצים שהכל יהיה לכולם. אז ככה אי אפשר לדעת משני, ואז כל העם בלי...
לא, לא, יש משפחות בטיבט. כי כשאישה מתחתנת בטיבט, היא מתחתנת עם כל האחים של בעלה. כן.
כל
היסטוריה. כן. כן. כשאישה רוצה להתחתן, היא צריכה לבדוק בדיוק מי האחים שם. כן. לבדוק באחיה. כן. מה אתה אומר?
זה עומד במה שנאמר בזוהר, טריפ על גבופה.
נכון. זה חיסרון.
גבר חיים כמה נשים.
נכון, זה חיסרון. זה חיסרון. אבל אני שאלתי, אני קודם כל הקדמתי שזה חיסרון. השאלה היא למה זה הותר? זאת השאלה. למה זה הותר? בגלל שלפעמים הנפש, כיוון שהיא נפש ציבורית, היא רחבה יותר, אז היא מוציאה אל הפועל חלקים של הזהות שלה בבתים שונים. זה לא טוב.
למה זה הוגבל ל-18?
מה?
למה זה הוגבל ל-18?
אה, שלא יטו את לבבו. נכון? זה משהו אחר. נכון? למה מלך יש לו רק 18 נשים? לא יותר. כן, כתוב, לא ירבה לו נשים, אז ההלכה אומרת, אסור לו להתחתן עם יותר מ-18 נשים. אז זה אסור בגלל שזה מעבר ל... בגלל שאז זה יתו את לבבו. כלומר הוא שוקע בחיי משפחה. אתה עושה קצת בממלכה שלו, קצת
שיקולים. גם בשתיים הוא שוקע.
לא, לא. 18? דווקא דוד המלך יסדר, 18 נשים.
שאתה שלא היינו שעבד עשה לי, היו שלוש נשים.
לא, זה המצד הצניעות. זאת אומרת, זה אני עכשיו במרוקו החשיבו, דווקא תלמידי חכמים צדיקים היו נושאים שתי נשים.
כן?
מצד...
ומה
היו חרם של רבינו גרשום? לא היה, חרם של רבינו גרשום לא פשט בצונה כזה. אצל הספרדים לא התקבל בכלל.
למה
נשאר? זה מצד שלא יהיה לו יצר הרע. זה נחשב למעלה. מה?
שתהיה לו בחירה מינימלית.
שזה נחשב למעלה, שלא ייתן עיניו באחרת.
שאם הוא נותן עיניו באחרת, שתהיה שלו.
אגב, אצל יהודי תימן הדבר הזה היה מצוי יותר, שהיו שתי נשים. לפי מה שאני שמעתי, היו לפעמים פעמים שזה היה טוב, פעמים שזה היה רע. אצל תלמידי חכמים בדרך כלל זה יצא חיובי, כי הם ידעו להסתדר אחד עם השני וכו' וכו', ואצל עמי הארצות זה היה קטסטרופה.
עכשיו
היה
גם חור שמישהו יתומה.
טוב, אז זה עוד סיבה, כן. הערבים היו לוקחים את היתומות.
כן. יתומות של מי?
של היהודי, כן. אז שם לא הייתה ברירה. לכן היו מתחתנים גם בגיל קטן מאוד. ילדות היו מתחתנות.
אבל זה לא נכון הסיפור הזה. מה זה היו מתחתנות? אנשים שמו חצי סיפור, ששם
בתימן
אנשים התחתנו בגיל 8.
אני לא אמרתי שזה לא
נכון. לא עכשיו, לא משמע עכשיו. גם אני ככה גדלתי על הסיפור הזה
ששם בתימן.
אז זה נכון שהם התחתנו בגיל קטן, אבל הם נשארו אצל ההורים.
אצל ההורים, ברור.
לא
הלכו לבית קטן. ברור, גם הם מסוגלים לסוגלים כאן בית בכלל. כן? איך אפשר לקחת צלחת ולא להפיל אותה כשילדה בת 8?
יש הרבה
תימנים
שגם פה בארץ נסיים יותר.
שמה ש...
שגם בארץ...
כן, זה נגד החוק. נגד החוק.
נגד החוק, אבל יש איזה שיעור רב שתקדש אותם.
נו, מי קידש 300 נשים כדי להטיל אותם מחרבת מערב?
זה רבי טרפון, רבי טרפון. כי הוא היה כהן.
אז היה לו הרבה כסף.
לא, הייתה לו תרומה.
כן,
כן, לא, העניין שהוא מקבל תרומה מכל ישראל. אז התרומה ניתנת לאכילה רק לנשוי כהן, לכן הוא קידש 300 נשים. מה זה בעיה? כמה זה עולה 300? כמה זה 300 פרוטות? אתה קונה לחם אחד של אנג'ל, יש לך כבר 300 פרוטות.
אבל הם... אחר כך להתחתן עם מישהו אחר, נכון?
אחר כך שהם היו צריכות, אז זה לא יש אותם, מה? זה לא... יש סיפור על בר כפרה. בר כפרה נשא 12 נשים. לא, מסיבה אחרת לגמרי. זה סיפור די טרגי, לפי מה ש... זה הרב מרגליות, פשוט חיבר בין שני מקורות בגמרא, ומזה הוא הגיע למסקנה שבר כפרה נשא 12 נשים יבמות. כלומר, כנראה שלפי זה היו לו 12 אחים, ושכולם מתו, ואז נפלו לפניו 12 יבמות. ורבי, שהיה גם חותנו, אמר לו שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. אז הוא אמר, אתה חייב לייבם אותם. אז הוא אמר, כן, אבל אין לי כסף לפרנס אותם. אז אנשים אמרו לו, אין בעיה. כל אחת מאיתנו תעבוד ותפרנס חודש אחד בשנה. כלומר, זה בעצם שיתוף כזה, קומונה כזאת. אז שאל בר כפרה, אבל מה יהיה עם חודש העיבור? לפעמים יש 13 חודשים בשנה. אז רבי יהודה הנשיא, שהיה אדם עשיר, אמר לו, אני אתן את החודש. חודש ה-13. המסופר שאחרי 3 שנים, אחרי 3 שנים, פתאום רבי יהודה הנשיא שומע מתחת לחלון שלו הפגנה. הפגנה. ראו שם 12 נשים, ולכל אחת 2 ילדים, רק 36 פיות, ובאו והתעברו את חודש העיבור.
הוא יכול לא להעביר את השנה, כי זה היה
בידה. זה היה מה?
הוא יכול לא להעביר את השנה.
אה, אז כן, לא תמיד. הפעם הבאה אני לא מעביר. טוב, אז בקיצור, כשיש קלקול באמון המשפחתי, אז זה סימן שיש חוסר הבנה של... הרי מה גורם לזה שאין שלום בין בני זוג? שאין שכינה ביניהם, נכון? איך אומרים תמיד הדרשנים בכל השבע ברכות? יש לי איזה חידוש, אולי, לא יודע, זה התחדש לי בזמן האחרון, איש ואישה, זה אותם אותיות, זה א' ושין, זה אש ואש, וי' וה', זה איש שכינה ביניהם. כן, זה כל הרווקים נותנים דרשות כאלה. אז בחידושים האלה, מה יוצא מזה? שבעצם מה שמביא שלום, זה שכינה ביניהם. אז מה חסר להם? שהם לא פוגשים שם שמיים. אז מביאים אותם למקדש. ומהי הפעולה שנעשית כדי להשכין שלום ביניהם? מוכרים את השם, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא שמוכן שימחה שמו על המים כדי להטיל שלום בין אישה לבעלה. זאת אומרת, כן, זה גורם לזעזוע. כלומר, הבעל והאישה רואים ששמו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן להימחות כדי להטיל שלום ביניהם, וזה מביא את השלום ביניהם.
למה אישה עוברת כזאת מסכת של איסורים כדי להביא את התהליך?
זה פסיכולוגיה. הרי שם בכל שלב ושלב נותנים לה את האופציה לעצור.
היא
טוענת
כל הזמן שלא היה
כלום. עוד יותר טוב.
זאת שבגדה בבעלה, לא יש את האופציה להודות אחרי השלב הראשון.
לא, גם זו שלא בגדה בבעלה, אבל היא עשתה משהו לא בסדר. היא נסתרה. לא, היא נסתרה. וזה פעמיים. היא נסתרה, פעמיים. פעמיים כינוי, פעמיים סתירה. אז יש פה משהו לא בסדר. אחרי אני צריכה לעבור את האיסורים האלה. אם כי אפשר גם להשתמש בזה לטובה, כן? סופר על חנה בגמרא, כן? שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, תשמע, או שאתה נותן לי בן זכר, או שאני הולכת ומסתתרת עם מישהו אחר, ובעלי יהיה מוכרח לקנה, ויביא אותי למקדש, ואתה עושה את תורתך פלסטר, והרי אם לא קרה כלום, ונזרע זרה, ואז... אז יוולד הרי. זה אולטימטום. כן, מה זאת אומרת?
אם הטיפול בסופר... במקום להביא אותה למקום
נורא, הרבה יותר חזק. תראה מה זה המקדש?
לא, אבל מביאים אותה ומוחקים שם השם
לפניה. אני אסביר לך משהו. מקום נורא זה טוב למי שרוצה ללמוד. אבל היא לא רוצה ללמוד. היא סוטה. מה?
נכון.
זה גם, אבל אני אומר, יכול להיות גם שיש מי שחוטט, אז מביאים אותה למקום נורא. יכול להיות. אבל זה, צריך בכל זאת, גם מכון נורא. אדם לא יכול לשבת סתם ככה, כן? ולא בראש שלו לשמוע. זה צריך איזושהי שותפות, רצוני. מה שאין כן פה, הפעולה היא פעולה. מכון נורא זה מכון מיר לנשים. כן. לעומת פה, שזאת פעולה שמבחינת העוצמה הפסיכית שלה היא חזקה יותר. כי להראות ששם השם קיים כדי לעשות שלום בעולם. אז אין שלום, אין שם השם.
אז אני
מדדיף
את זה שאין שלום, אז אני קורא את שם השם.
זה אותה פעולה, בעצם הוא כבר מחוי. אין שלום בין אישה לבעלה, אז אין שם השם, מלכתחילה. זה ששם השם כתוב, זה הלא נורמלי, הוא צריך להיות מחוי.
וזה שפש
מוכים חוקו
את שם השם, זה מה
שיביא
את השלום
לשני בן זוג, וזה מן כי השם תובע את ייחודו. יש גם הזעזוע הנשי, אבל אומר, השם תובע את הייחוד שלו. אז אם הוא נמחה, הוא מאחד.
שמים להם ראי ואומרים, לזה
התכוונתם? עושים
להם
סימולציה של המצב. שמים להם מודל. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לבראשית רבה. פרק ו', בעמוד 226, פרק ו', פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור. אז כפי שאמרנו, ספר במדבר הוא ספר הבעיות. ספר הבעיות, והבעיות הן במעגלים מעגלים. פרשת נשוא עוסקת בעיקר בבעיות של הפרט, והסברנו שהפרט, לפעמים הבעיה שלו זה הריחוק מן הקודש, לפעמים קרבתו היתרה על הקודש. אז התחלנו קודם כל בהרחקת אלה שצריך להרחיק, ועכשיו עסקנו גם בהקרבת מי שצריך להקריב. למשל, משפחה שבה הופר האמון צריכה להגיע עד המקדש, וזה מה שמשיב את השלום. וכאן יש תופעה מיוחדת. יש אדם שהבעיה שלו הוא צמאון לקודש. הוא צמא, הוא היה מאוד רוצה להיות כהן גדול. הוא היה רוצה להיות כהן גדול, לא פחות מזה. אז נותנים לו את ההזדמנות להיות כהן גדול. יש אפשרות כזאת, קוראים לזה נזיר. במה דינו דומה לכהן הגדול? יש דבר אחד מאוד בולט, זה איסור הטומאה, כשאיסור הטומאה מתייחס אפילו לאביו ולאמו. וזה מצאנו רק בכהן גדול, שכהן גדול אינו נטמא אפילו לקרוביו. אז כמו כן גם נזיר. אז נזיר הוא כהן גדול לשם, הוא איננו שותה יין, ככהן שנמצא במשמרתו. רבה. באותו שבוע שבו כהן נמצא במשמר, אסור לו לשתות יין. כמו כן הנזיר איננו שותה יין כל ימי נזרו, כהרי הוא ככהן גדול, ככהן בעבודה. וכן יש פה שני דברים כבר שמדמים אותו לכהן בעבודה ולכהן גדול בכלל, ויש לו דבר שלישי שדווקא מבדיל אותו מן הכהונה, זה איסור התספורת. בעוד שכהנים מסתפרים, הכהן הנזיר דווקא אסור בתספורת. מה רוצים פה מן האדם הזה? התספורת זה מקורו בתרבות. התרבות המציאה את התספורת. נכון? מאז שיש תרבות, יש תספורת. אצל בעלי חיים, החיות, אינם מסתפרות.
היום גם אין מסתפרות.
גם אצל האדם זה ככה, פחות מורגש, פחות מורגש. אבל גם אצל האדם יש נשירת שערות והחלפה. אבל מה? מהפודל. גם אצל הפודל. כן, אבל כלב הפודל באופן טבעי איננו מסתפר. זאת החלטה של בני אדם לספר את הפודלים. מה?
אף חיה ואף ציפור מסתפר.
יפה. וגם האדם הקדמון, לפני שהמציא את המספריים, לא היה מסתפר.
לא היה חיה.
לא היה חיה. גם אדם הראשון, בטרם נפילתו, לא שתה יין. במיוחד לפי הדעה של חז"ל, שהפרי בגן, הפרי עץ הדעת, היה גפן. נכון? במובן גפן. זאת אומרת, שהאדם הראשון לא שתה יין, לא הסתפר, וגם לא נטמע למת. למה לא נטמע למת? כי לא היה מוות. זאת אומרת, מה עושה כאן הנזיר? הוא שב אחורה בזמן. הוא חוזר אל מעמדו של אדם הראשון. יפה. נפילה. ואז ממילא יש כבר מספריים, יש כבר יין, יש כבר מוות. אז שלושת הדברים האלה אנחנו מסירים ממנו, ואז יש לו אפשרות לשוב אל המצב הקדום של האדם. יש לו שאיפה מיסטית. הוא רוצה להיות כהן גדול. הרי כהן הגדול חי ככה. כהן גדול זה אדם שלא רואה מוות בחיים שלו, ואיננו רואה טומאה בחיים שלו, וגם לא שותה יין. למה הוא מסתפר? למה הוא מסתפר? זה מכובד. כן, מה אתה אומר?
זה חיקוי מאוד שטחי, זה כמו ילד שהוא מתלבש בפורים בבגדי פיראט, והוא חושב שהוא פיראט, או שהוא אלוף, אני לא יודע, רמטכ"ל. זה דברים קיצוניים, קלים וקיצוניים.
אז למה יש בגדים? אז למה בני אדם לובשים בגדים?
ואם זה דבר אחר.
אז תגיד, זה לובש בגדי פיראט. אבל עובדה, הבגד זה האדם. למה האדם מסתפר? אם אתה אומר שאין לתספורת כל משמעות, אז למה בני אדם מסתפרים?
לתספורת אין משמעות, אבל זה לחכות דברים קיצוניים של אדם הראשון ולהגיד שאני כמו אדם הראשון, או כמו שאני כמו כהן, א', כהן הגדול, הוא חייב להיות מצאצאי אהרון, ויש דברים
גם הנזיר, צריך להיות יהודי
עמוקים מזה שהוא לא נוגע באמת.
אבל למה ההלכה הזאת שלא יגע באמת? למה יש הלכה שהכהן הגדול לא יגע באמת? למה אנחנו לא רוצים שהיא תאמה? שהיא תאמה. למה אתה רוצה שהיא תאור? כשהיא יגע בקודש היא יתאר, כמו שגם אנחנו, אתה ואני, אנחנו לא כהנים. כשנרצה להיכנס למקדש נתאר, מה הבעיה? למה אתה כופה על הכהן הגדול, אפילו להלוויה של אבא שלו הוא לא יכול ללכת? למה?
הוא
מן הקודש לא יצא, ומן הקודש לא יצא, חזר אומרים, מקדושתו לא יצא. זאת אומרת, הוא צריך להיות, לפתח לעצמו התנהגויות כאלה שמנתקים אותו מגורל רוב בני האדם. והגורל של כל בני האדם זה המוות, והוא לא צריך לראות את זה. זה מעניין. הוא מעיין של חיים, הכהן הגדול. אז זאת אומרת, שאם אני נטמע למת, אז אני נפגש עם השפלות של העולם הזה. ולכן אומרים לנזיר, אל תיפגש, זה באמת מרומם אותו. כי, כנראה, בכל נפש מישראל יש קצת כהונה גדולה. והראיה, שהרי הכהונה באה מכוח האומה. סימן שכולנו קצת כהנים. שנאמר, ממלכת כהנים, וגוי קדוש. אבל זה בא לידי ביטוי מעשי, רק בשבט לוי, ובבני אהרון. אבל זה נמצא אצל כל אחד. בסדר? לכן מי שיש לו שאיפה לשעה, הוא זקוק לעלייה הרוחנית הזאת. אומרת התורה, יש לך אפשרות לייצר לעצמך מעמד אישי משלך.
בחור צעיר, שהוריו עדיין צעירים ובריאים לתלתי,
ברוך השם,
כן, אז אין שום סכנה מסתברת, כן, שבזמן שהוא יהיה חודש או אני לא יודע, חודשיים או שנה אפילו נזיר, אז הוא יצטרך להתאמן בגלל
קשה לדעת, נכון,
אבל הסתברות גבוהה מאוד שהם היו בריאים.
אז מה הבעיה?
אז לכן לא לשתות יין, בדיוק, לא לשתות יין, אז מה? לעם ישראל יש
דבר, ברגע שדבר אסור, אתה מת לעשות אותו.
ההגבלה, לא?
נדבר על זה שפיתה משתנה.
אסור להרוג, לפצוע.
דודה טובה.
מי כאן מת
לפצוע? טוב, אנחנו יהודים. אבל תראה, יש איזה דודה טובה, הכינה לו, הוא English cake. בוא תאכל. לא, יש צימוקים, אני נזיר, לא אכל. טוב, זה לא נעים זה.
ולמה
הוא
צריך להביא
קורבן? זה שאלה אחרת. קודם כל אנחנו מדברים על מה הוא מייצר לעצמו. התורה אומרת פה דבר יפה מאוד, אומרת קדוש יהיה, נכון?
כן, אבל
איש כי יפלי, כתוב.
הכהן הגדול לוקח בגולה רק מבהמה, כאשר לנזיר אין קבלה הזאת.
נכון, לא כל דבר.
אפילו גלינה.
אני אפילו יכול יותר מזה. הנזיר הוא גם לא יכול להקריב בבית קודשי הקודשים. יש הרבה דברים שהוא לא יכול. כן? אבל יש צידי דמיון. בסדר? מה?
אני חושב שצריך להסביר פה עניין של עדיין בזמני, בימי קדם לא היה דברים פתוחים, זאת אומרת סלק סוכר, זה סוכר, זה יבוא של...
נו, אז מה הבעיה? הדבש היה, היה דבש.
לא, הדבר היחידי שאם תיק, בוא נאמר ככה, את האוכל או אחרי האוכל שיהיה טוב ומתוק, זה יין.
תמרים, ומה הם תמרים?
בסדר, תמרים, צימוקים, דברים כאלה, זה הכל.
תמרים יותר מתוקים מיין.
כל הכיזים למיניהם שאנחנו מגדילים היום.
לא יודע. טוב, אבל בכל מקרה, אני לא מבין, אז מה הבעיה? זה בגלל שהיא...
זה חיקוי, חיקוי זה לידי קל.
למה זה? זה חיקוי קל. ועל ידי החיקוי הקל הזה, הוא עולה למדרגה של קדוש יהיה, כן? איך כתוב כאן? כל ימי נזרו, הנה פסוק 8, כל ימי נזרו קדוש הוא לשם.
אבל המשמעות של מילה קדוש זה לא רק נסגר נגר ונעלה, אלא גם נבדל.
נבדל?
זה נבדל.
נבדל.
אז הוא יבדיל נבדל, משום שכולם אוכלים, אוכלים דברים מסוימים, הוא לא אוכל, קרים, משקל.
סליחה, אבל כתוב קדוש הוא לשם. קדוש הוא לשם. אגב, יש אפילו דיון בגמרא. נזיר וכהן גדול הולכים בדרך ורואים מת מצווה, מי חייב לקוברו? אז זאת השאלה. יש שם מחלוקת.
יש מחלוקת. נזיר זה לשעה וכהן גדול זה תמידי.
לא, אז לכן אסור לקוברו.
לא, נזיר ברגע שהוא נזיר, אז כל הזמן הוא לא לשעה.
לכן יש צד לומר שהכהן יעשה את זה. זה שאתה יכול להגיד עצם זה שקדושתו קדושת עולם, דווקא זה גורם שהנזיר קדושתו פחותה ולכן הוא דווקא יצטרך. תארו לעצמכם יותר מזה, הוא נדר נזירות לעשר שנים, כן? מדובר, נשארו רק שבוע. פתאום
אני צריך להתחיל את העשר שנים עוד פעם?
כן.
אז זה לא פייר?
למה זה לא פייר?
זה לא
פייר,
אם עומד על ידו
כהן
גדול.
תלוי, אפשר להגיד אפור, יש צד כזה, זה כזה. אני יכול להגיד הכהן הגדול, מה אתם רוצים ממני?
רגע, אם עומד על ידו כהן גדול, אז הוא
מפר את
נדרו ביודעין.
איך
הכהן יכול להפר את נדרו? לא, לא, לא. אני אומרת שהנזיר, אם עומד על ידו כהן גדול ויש ברירה, אז הוא
מפר
את
נדרו
אם הוא
יטפל
במת. אם
הכהן
הגדול
מיטפל
במת, הוא לא מפר שום נדר.
אבל הוא עובר על איסור תורה.
לפני... אבל כתוב בפירוש, מת מצווה שזה בסדר.
אז תלוי, איזה מת מצווה? מה זה מת מצווה שאין מישהו אחר שיקבור אותו? אז הכהן הגדול יגיד, אני לא חייב לקבור אותו, הנה הנזיר פה.
כן, אבל הנזיר מפר נדר.
הנזיר לא, מותר לו, מת מצווה.
ומה אם לקרוא למישהו אחר?
אין. אין, הם הפכו
במיוחדים במיוחד.
הם הולכים, אין מישהו אחר. הכהן הגדול והנזיר הלכו בדרך.
אז הכהן הגדול יכול לבקש עוד חיים, עוד מספר שנים, עוד מספר שנים. להיות כהן גדול תעבור וזהו. ולא לרקת בליבוי של נזיר.
אז מה המשכנה? מה הלכה?
עוד 200-120 שנה.
לא זוכר מה המסקנה.
יש הבדל הרב בין איכות של נזירות עם בן אדם נזיר לחודש או לעשר שנים?
לא.
אז מצד, לפי זה יפה שנזיר את זה, זה בגלל שהוא יכל לדור רק לחודש, לא חודש להאריך.
אז מה למעשה?
לא זוכר. מה הלכה אני לא זוכר. עצם זה שזה הובא בגמרא, זה מראה את הדימון. הבאתי לכם בגלל להראות שיש איזה שיווי בין נזירות לכהונה גדולה.
בסדר?
כן.
כל אחד יכול להיות נזיר?
יהודי, כן. או יהודיה.
אני לא מבין מה, נראה לי שיש איזושהי סתירה, כי בעצם התורה מבינת הרצפטורה, מה זה צריך להיות נזיר?
מה?
מבינת הרצפטורה, מה זה נזיר? ורע לנו בדיוק מה צריך לעשות כדי להיות נזיר.
נכון.
מה אסור, מה מותר, את הכללים. נו. הוא צריך להביא קורבן, שהקורבן זה בעצם הזה שהוא עשה על עצמו את המותר.
נו, אז מה?
יש פה איזושהי סתירה בדבר הזה?
מדי שזה סתירה.
אז?
לכאורה אתה אומר, זה לא טוב להיות נזיר. מדבר שני, אתה אומר שאתה יכול להיות נזיר. אז כנראה שזה צורך שאדם צריך למלא. הוא מרגיש צורך בדבר הזה, והוא מוכן לשלם את המחיר על זה. זה כמו שגם יש דבר שאנחנו עושים כל שנה, חוזרים בתשובה. בחודש אלול, חוזרים בתשובה. ואז אנחנו קצת לא נורמליים, נכון? האדם החוזר בתשובה אומר, הרב, הוא לא נורמלי. ולכן הוא צריך לחזור בתשובה על תשובתו, ובשביל זה יש חג הסוכות. אז שלא יחזור בתשובה ולא עשי סוכות. לא, אין ברירה, זו תרופה הכרחית. התרופה הזאת יש לה תופעות לוואי, ולתופעות הלוואי צריך לקחת תרופה. תרופה לתרופה. בסדר? אז מה נעשה שאותו אדם יש לו איזו שאיפה מיסטית של התהרות לזמנו? אין ברירה, ניתן לו. אבל נשלם את המחיר. קוראים לזה יחטא וישוב.
בכל זאת, לכהן הגדול יש מימד כלל ישראלי, ציבורי, הוא בכלל מנותק מכל הגדולים, אבל הנזיר הוא משהו פרטי?
זה פשוט פרטי, כן, זה כהונה גדולה פרטית.
אז זה לא בדיוק קורה כמו כהן גדול.
מדי שוב.
כי כהן גדול כל מיני הולך אצלו בראש, לא הוא, אלא בעצם כל העם שמייצבים. פה זה אדם שבעצם אומר, אני רוצה להיות במין חוויה של כהן גדול, אבל רק בשביל עצמי.
נכון. זה אגואיסטי. כן.
מבחינה זאת למשל בבית מצווה, כהן גדול כן צריך לדאוג לבית מצווה הזה.
אבל יש לו כאן ישראלי.
כן. והנזיר הזה זה בעצם לא מעניין אותו בכלל כל הסבילה.
אז אתה דווקא בעד זה שהכהן.
לא, אני לא אומר רק מה שהוא חושב. יכול להיות שאתה אומר, אני עושה שם את ההפך. הכהן גדול צריך לשאול את הגדול של כל ישראל. לא יכול להיות שם אותו יתמה.
אז אתה אומר שדווקא הנזיר.
בדברים האלה, אתה
מסתובך אל שיקולים, מה אכפת לך? נכון, כאילו, אתה אומר, הנזיר שהוא יטפל, לא רק שלא נקלקל את הכהן הגדול של הכלל.
איזה קורבן הוא מביא קורבן?
אבל אל תדאג, הכהן הגדול יכול להתאר אחרי זה.
שלישי ושני.
כן, אבל הוא צריך להתחיל עוד פעם את הנזירות. הרסת פה את הנזיר לגמרי. אין יותר נזיר. אז יש תד לומר כך.
מביאים קורבן קצת? הנזירים?
נבדוק. תלוי. שם נזיר, יש חטאת, יש כל מיני דברים. טוב. נזירות שמשון. נזירות שמשון זה בשביל כלל ישראל, לא? הוא יחל להושיעת ישראל מיד פלישתים.
אבל הוא לא
נזיר במתכונת
הזאת, למשל מותר לו להתאמה לביתים, שזה אחד הדברים שמאפיינים את הכהן הגדול, שאצלו זה משהו שנגמר מחוץ לתחום.
נכון. אז זה נזירות אחרת.
זה גויים.
מה?
זה מת גוי.
מטמא במגע, לפי רוב הפוסקים.
ולא באוהל.
לא באוהל, אבל במגע, כן. עכשיו במלחמת מדיין, השם צריך לטהר כל נוגע בחלל. ושם החללים זה לא היה יהודים, זה היה מדייני. כל נוגע בחלל.
ולסת של חמור?
לסת של חמור זה לא מטמא. לא. למה שזה יטמא?
חמור שלם.
מה, חמור שלם? אבל זה, 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 זה חמור, זה לא בן אדם. מה, מה קרה לכם?
שרץ.
זה שרץ?
לא, זה לא שרץ, זה נבלה.
נבלה? נבלה זה רק בבהמה טהורה שזה מטמא. נבלת חיה טמאה, לא מטמאת. בסדר? האוכל אותה זה משהו אחר. טוב. אז איפה היינו? יש פה כמה סתירות, כן? כתוב ככה. כל ימי... בפסוק... פסוק מאיפה זה? כן, פסוק ה' כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר לשם קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. הביטוי של קדוש הוא ביטוי לכאורה חיובי, כן? ביוחד שכתוב אחרי פסוק ח' קדוש הוא לשם. וגם הביטוי של הנזירות עצמה, פסוק ב', דבר בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר, להזיר לשם. ביטוי חיוב. מצד שני, יש פסוק, פסוק 11, ועשה הכהן, אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. אז למה כתוב שהוא חטא? אז הפשט של הדברים זה הפסוק, פסוק 9, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום תאורתו ביום השביעי יגלחנו. אז על מי מדובר כאן? על כהן נזיר שלא עמד בתנאי הנזירות אלא נטמא. זאת אומרת, אם הוא נשאר טהור אז הוא קדוש. אם הוא לא הצליח להישאר טהור, הוא צריך כפרה. אז מה שכתוב, יחיפר עליו מאשר חדל הנפש, לפי הפשט מדובר בנזיר תמת. אנוס. אז השאלה היא ככה, למה נאנס? יש אפשרות לומר שבעצם זה שהוא נטמע באמת, זה מגלה שהוא לא היה ראוי לזה. או שמה תאמר, באמת היה ראוי לזה. אלא מה אפשר לעשות שיש גם מוות בעולם וזה תקע אותו.
אבל
הרבה שוקר
מנביא חטא, אנחנו מאוד נדיר.
זה יוצא מן הכלל. כי אף אחד לא ביקש ממנו להיות נזיר. כיוון שביקש להיות נזיר, גם אם נאנסת ונתמת, אתה צריך לחפר. כן, מה אתה אומר?
זה כמו מצב משוגע, זאת אומרת, אנחנו אומרים שקדוש ברוך הוא מגלגל את זה על מישהו,
נכון. עכשיו, יש בחז"ל כאלה שאמרו לא ככה, יש כאלה שאמרו שכל נזיר זה טוב וכיפר עליו וקדוש יהיה, זה מה על כל הנזירים. יש מי שאומר שהוא צריך כפרה על זה שהוא צייר עצמו מן היין. זה טוב, הוא לא שותה יין.
יש
לי שמחה יותר גבוהה, אבל יש בחז"ל שאומרים שלא בסדר שאדם אסר על עצמו. מה פתאום אסרת על עצמך דבר המותר, נכון? ומה המצייר עצמו מן היין צריך כפרה? המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה.
אז מה זה כל הסיבוכים של בתהליך
תשובה? זה חשוב, אבל סתם ככה.
גם פה זה למטרת הזהות.
כן, אבל הוא לא חטא לכלום.
זה חבילה אחת, הוא לא יכול לעשות.
אז אמרו ככה, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כן? בגלל מה שזה עשה לו בנפש. אבל אם לא הייתה לו כל סיבה והוא סתם הוא נזיר לפי הדאווין, אז זה חטא, כי הוא חטא על הנפש. אבל הפשט הוא יותר פשוט, זה כמו שאמרתי לכם, זה הבדל אם הוא היה נזיר תמה או לא נזיר תמה.
אבל אם חטא גם כשהוא אומר את הנזירות שלו בלי להיות תמה.
כן, אבל פה הביטוי וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, חטא על הנפש זה נאמר בנזיר תמה, כן.
גם שיש לו, בעצם הנזיר שיש לו צורך,
כמו
שנזיר יש צורך
כסיים. נו, סוב.
צורך שלא נמצא אצל רוב בני אדם.
נו.
כיוון שאצלו יש משהו שהוא לא כמו
שצרוב לנו. אז אולי חולני.
מה?
אולי זה חולני.
כן, זה דבר אותי שבא בידי כפרה.
נכון.
שהצורך לעשות משהו לכיוון השני בעצם להיות נזיר.
או שזה קדושה. תלו. יש מי שראוי לזה, מי שלא ראוי לזה. יש פסוק בנביא. והקים מביניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. נכון? אז נזירים זה דבר טוב. מה? מה?
זה מראה שזה כדאי.
זה כדאי, זה טוב. אשרי אומה שיש בה נזירים. גם משל, הלני המלכה הייתה נזירה. כן, הייתה נזירה, אבל הבעיה היא שהיא נדרה נזירות בחוץ על הארץ. וכיוון שבחוץ הארץ יש תומת ארץ העמים, כשהיא גמרה את כל שנותיה והגיעה לירושלים, כל שנות הנזירות, 10 שנים של נזירות. אז חכמים גזרו עליה להיות נזירה עוד פעם. כן.
גם
רבי
יהודה
הלוי,
בשיר ציון הלא תשאלי, הוא נראות נזירה,
נכון, נכון.
אז הלכת ביחד הצלד הזה?
כנראה, כן. כנראה שמדרכי השגת הנבואה הייתה גם כן נזירות. גם רואים שבני יונדב בן רחב נהגו כמעין נזירים. הם לא שתו יין. לא כתוב שלא הסתפרו, אבל כתוב שלא שתו יין.
בני שמי?
בני יונדב בן רחב. הרחבים, מה שנקרא. כן? הרכבים. מה? עכשיו יש בסיפור, מה? כן?
אשר חטא על הנפש.
כן.
אז לא יהיה פשוט הרב אמר בשמונה
פרקים, הוא
אומר על הנפש, הוא מדבר על הנפש, על הדרך האמצע. נכון. אולי כאן אשר חטא על הנפש,
זה בגלל שהוא היה קיצוני מסוים. כן. אז הרמב״ם שם מביא את הגמרא הזאת בנדרים, ירושלמי נדרים, ומה המצייר עצמו מן העין צריך כפרה, המצייר על עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. זה מה שהבאתי. עכשיו יש במסכת נדרים סיפור מזעזע. אמר שמעון הצדיק, מכירים בסיפור, לא? כן. מימיי לא אכלתי, מה?
היחיד שהוא אכל ממנו.
מימיי לא אכלתי קורבן נזיר טמא. הנזיר טהור, הוא כן היה אוכל את הקורבן שלו. שהשלים את ימי נזרו בטהרה. אז זה שמעון הצדיק היה מבסוט מכאלה, הוא היה אוכל את הקורבן שלהם. הוא היה כהן גדול הרי, שמעון הצדיק. מה?
אחרי
החטאת.
את החטאת שלהם, הוא היה אוכל. אבל כשזה היה נזיר תמה, אז הוא לא היה אוכל. למה? היה חושש לחולין בעזרה. זאת אומרת, מכיוון שהוא נטמא, זה סימן שהוא לא היה ראוי לאותה נזירות. ולכן זה לא בלב שלם שהוא מקדיש את קורבנו, ולכן יש פה חשש לחולין בעזרה, לכן הוא היה נמנע מלאכול את הקורבן הזה. לא אכלתי קורבן נזיר תמה.
אין בזה חשד
בקשרים? זה לא קשר, מה פתאום הוא נטמא? זה עצמו רגליים לדבר שהוא לא בסדר.
שמי לא בסדר?
הנזיר. הנזיר לא בסדר. נזיר נטמא, זה סימן שהנזירות לא הייתה שייכת לו.
אז מי? ממה נפשך? מכל צד הוא צריך
להביא קורבן חטן? צריך להביא קורבן, אבל שמעון הצדיק אומר, אני לא שותף לדבר הזה.
אם לא בסדר,
זאת
אומרת, כמו חד גדיח. חד גדיח. אתה לא בסדר, אז הקורבן בסדר.
כן. אבל הוא חושש למשהו אחר, שמעון הצדיק. הוא אומר, יכול להיות שמכיוון שהוא נטמא, אז זה לא בלב שלם שהוא מקדיש את הקורבן שלו. ואם הוא לא מקדיש את הקורבן שלו בלב שלם, אז בעצם הקרבנו חולין בעזרה.
אני יודע
שאם
הוא
יתאמה
הוא צריך להביא
קורבן. כן, אבל הוא חשב שהוא לא יתאמה והוא נתאמה בכל זאת.
בכל זאת הוא צריך להביא קורבן.
הוא צריך להביא קורבן, אבל הוא צריך להקריב אותו בלב שלם, ושמעון הצדיק חושש שמה לא יקריבו בלב שלם.
ואז
זה חולין בעזרה, לא פיגול, אלא חולין בעזרה. חולין בעזרה אסור להקריב, אסור לאכול. לכן שמעון הצדיק היה מחמיר על עצמו ולא היה אוכל. בסדר? מימיי לא אכלתי קורבן נזיר תנה חוץ מאחד, שהיה אחד שהוא כן אכל. פעם אחת בא אליי נזיר יפה, נזיר אחד מן הדרום.